שלום. שלום. מה זה? שלום. אולי עכשיו כפסח לעשות קצת בתוך דברי הרב אולי חמש מדרגות של חירות. חמישה עניינים שיש בתוך עניין החירות, שהכל כמובן מכוון אל ההבנה מה מתחולל לנו בחירות הזאת שלפי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. חמש מדרגות, אני חושב, עולות מתוך דברי הרב על עניין החירות. אז בואו נראה הראשונה, יש פה שני צדדים, הצד פנקסי הראייה א', פנקס י' א'. אומר הרב, מגמתנו היא תמיד מכוונת לא רק להיגאל מתוך מצרים, לא רק להתרפות ממכות ולהינצל ממדווים, לא רק לצאת ממסגרות העוני ממחשכי העיוורון, לא. השקיקה השלילית לבדה היא מדכה את הנפש ואינה נותנת סיפוק לחיים. לא בשביל כך יצרנו יוצר כל הטוב והמטיב, אב הרחום, מקור כל החסד, כל האהבה וכל הרחמים. נשים פה רגע נקודה. אומר הרב, מדרגה ראשונה של חירות, זה מדרגה שעניינה של החירות זה שלילת הצרות. שלילת הצרות. לא רק להינצל מתוך המצרים, כשהרב פותח מגמתנו, היא תמיד מכוונת, לא רק להינצל מתוך להיגאל מתוך המצרים, כמובן שהרב מכוון למצרים, לעניין מצרים, גלות מצרים. יש פה דפים, חוזר פה. איפשהו אמור להיות פה או שם. כן. אז כמובן הרב מכוון לעניינה של מצרים. אז הרב אומר, היציאה ממצרים זה לא רק יציאה משלילה. כלומר, המדרגה הראשונה של יציאת מצרים, כי הדגשתי בכוונת המילים לא רק, לא אך, זאת אומרת, סימן שהרב אומר, המדרגה הראשונה של יציאת מצרים זה יציאה מתוך שלילה, מתוך שיעבוד, מתוך צרות. מתוך סדר הזה שאתה אומר, עבדנו עבודת פרך. וכמובן המדרגה הראשונה הכי יותר נמוכה, הכי פשוטה, כשעבדנו עבודת פרך, אז אנחנו יוצאים לחירות. אז כמו שהגמרא בפסוחים אומרת, נכון, אני לא זוכר, זה רב נחמן עם העבד שלו, נכון? שואל אותו עבד ששחרר אותו רבו, אז הוא פטור מלומר כבר מה נשתנה, כי אתה אומר מה נשתנה על הזה, יצאנו לחירות, כלומר, אז אדם היה עבד, היה משועבד, היה כאב לו, סבל, היה לו חושך, ישב במנהרות, מנהרות הגשמיות, מנהרות הרוחניות, היה במסגרות העוני, אז זו מדרגה ראשונה של יציאה לחירות. אומר הרב, במדרגה הזאת אי אפשר להישאר במדרגה הזאת, להבין רק ככה. את עניינו של הפסח, את עניינה של החירות, לא שייך להבין את זה רק ככה. למה לא שייך להבין את זה רק ככה? כי הרב קורא לזה השקיקה השלילית לבדה. אם זה רק שקיקה שלילית, כלומר לברוח ממשהו, זה הרב אומר, זה מדכא את הנפש. למה מדכא את הנפש? אני מאוד שמח שיצאתי לחירות. אני מאוד שמח שהפסקתי לסבול. אני מאוד שמח, זה נכון שאתה מאוד שמח שהפסקת לסבול, אבל לא יצאת לשום מקום שנותן לך איזה מלאות נפשית. ברחת מהסבל, מהמינוס, ברחת לאפס. לברוח מהמינוס לאפס זה מדרגה מאוד משמחת, ודאי בתחילת הדרך. אבל אפס לא יכול למלא תוכן. אתה עכשיו חוגג את חג החירות, שנת תשפ"ה. אתה לא יכול לחגוג רק את חג החירות, כי אתה אומר לפני 3,000 שנה האבא של האבא שלי סבל ואני עכשיו לא סובל. בסדר, כבר אתה לא סובל. אם אין לך תוכן חיובי שאתה ממנו ממלא את החג הזה, אז אתה לא יכול לחגוג אותו באמת. כי רק יצאת מתוך הגדר הזה של הסבל, כלומר, אבותיך יצאו מתוך הגדר הזה של הסבל, זה טוב, זה מצוין, אבל זה לא ממלא את הנפש. אבל הרב אומר הרבה יותר ממני, הרב אומר, היא מדכה את הנפש, אינה נותנת סיפוק לחיים. אי אפשר להסתפק בשלילה, אי אפשר להסתפק באפס. ולכן להבין את חג הפסח רק באופן הזה, הרב אומר, זה לא אפשרי, זה גם יסוד גדול בכל סדרי הבריאה וכל סדרי היצירה, כי הרב אומר, לא בשביל כך יצרנו יוצר כל הטוב והמטיב, אב הרחום, מקור כל חסד, כל הרע וכל הרחמים. עולם חסד ייבנה, עולם חסד ייבנה, כלומר העולם נברא מתוך סדרים אמיתיים, שיש בהם תוכן, שיש בהם חיוב, שיש בהם ממשות, שיש בהם גדלות. והסדר הזה רק אומר שחג הפסח ניצלת מהשלילה. להינצל בשלילה זה עוד חלק מהדרך, עוד לא על זה עושים חג. לכן המדרגה, מה זה? זה כמו סור מרע ועשה טוב, כן. אז הצד הזה של ה, של ה, של הסדר הזה של של השלילה, יש פעם ספר ונגד עורנו שזה שאדם מחפש משמעות של פרנקל, נכון? אתה אומר, אנשים, מי החזיק מעמד בתוך כל הצרות? אדם כזה שחיפש איזה משמעות מסוימת לחיים שלו. אם הוא רק רצה לברוח מתוך הצרות, עכשיו הוא, לא משנה, הוא שם דן, לא משנה משמעות בהרבה מדרגות, אבל אנשים שהם חיפשו את המשמעות לא רק ברחו מהרוע, הם החזיקו את המעמד, היה להם כוח לעבור את ההצרות. אבל בלי הסדר הזה, בלי האופן הזה, שחיפשת משמעות חיובית, אומר הרב, זה מדכא את הנפש. צד שלילי לבד, זה לא משהו שממלא. זה לא יכול למלא, זה לא משהו שממלא. לכן אי אפשר להישאר במדרגה הזאת בלבד. אז מדרגה ראשונה של חירות שאי אפשר לעצור בה, זה הבריחה מתוך הסדר הזה של השלילה. מדרגה שנייה. לאן בורחים? בסדר, שלילה לבדה לא כן. יש חיוב. מה הכלול במדרגת החיוב? קובץ א', קופס המחבט, אולי אחר כך נחזור חזרה אל הספר של הפסקה. אפשר אולי כן לקרוא אותה עכשיו, בואו נקרא אותה עכשיו. רק איננו שואפים, אבל זה יוסבר לאט לאט בפסקאות הבאות. רק איננו שואפים להיות מלאים גדלות. עושר גדול בנשמה, חיים רעננים מלאים זהורה בכל פינות שאנו פונים, עדן ועונג אין קץ בכל נשימה שאנו נושמים, עדנת אין דיים עם קור חיי כל עלמים, אליך רק, אליך השם, רק לגודלך אדרוש, אוכיל ואצפר. תכף ננסה להסביר את הפסקה הזאת למה היא מכוונת. ולארץ ישראל איננו באים, ולגאולנו מייחלים, ולפדות נשמה אנו מורגים, לא להינצל מכבלי הגלות, ולא להימלט מכיעורי המנבלים, לא. ליותר מזה באין ארוך. לשם הזרמת זרמי חיי עד במקום קודש הקודשים וכו' וכו' וכו'. אז היה חשוב לי כן לקרוא, חזרתי לי מהלא לקרוא, שהיה חשוב לי פה לקרוא, יש פה איפשהו דפים, היה חשוב לי לקרוא את הדבר הזה, כי אתם יודעים שגם הרב אומר שלארץ ישראל באים לא רק להינצל מכבלי הגלות. כי אדם שהוא בא לארץ ישראל רק להינצל מכבלי הגלות, זה בדיוק אותו דבר כמו אדם הפרטי. אתה אומר למה באתי לארץ? אני לא רוצה שיהיה לי שואה עוד פעם. ברור שזה טוב שלא יהיה לך שואה עוד פעם, אבל לא להינצל שיהיה שואה עוד פעם, זה לא נותן מקום אמיתי, משמעותי, למציאות של מה שאתה עושה פה. זה שלוקחים את כל האנשים המכובדים שמגיעים לפה לארץ ישראל, לוקחים אותם ודבר ראשון מביאים אותם ליד ושם, אז זה אומר שאנחנו עוד בדרך כלל חיים בהבנה הזאת הראשונה, שאתה אומר, הנה, הגעת הנשיא, לא יודע של איזה מדינה, הנה, תראה זכות הקיום שלנו, תלך ליד ושם, תראה איזה צרות נוראיות עשו לנו, יש לנו זכות קיום שלא יעשו לנו את הצרות האלה עוד פעם. מרב, מקום שהוא בנוי על זה, חיים ציבוריים שהם בנויים על זה, זה שקיקה שלילית לבדה. זה לא ייתן, זה לא יחזיק לענה, זה לא ייתן, לא ייתן את המזון האמיתי שהנפש צריכה. לכן, בואו נראה מדרגה שנייה. קובץ א' קוף סמך ב', מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, ניקח מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו. נשים רגע נקודה, אני רוצה להסביר. הנקודה הראשונה שאפשר לייסד בה נקודה חיובית זה מוסר אנושי. כלומר, ברחנו מהשלילה, ברחנו מהרוע, ברחנו מהעוני, מהשפלות, מהעבדות. לאן ברחנו? מדרגה ראשונה של חופש שהיא נכונה והיא כלולה בתוך סדרי החיים שלנו, זה מוסר אנושי. מוסר אנושי הכוונה. זה טוב. זה מדרגה של טוב, אבל זה מדרגה של טוב שהוא מוגבל, שהוא מצומצם. מי הגה את הטוב הזה? מי חשב עליו? חשב על הטוב הזה, השכל האנושי המוגבל. השכל האנושי המוגבל, הוא אמר, אני יוצא לחירות, אני לא רק רוצה לברוח מהשלילה, יש לי מטרה. איזה מטרה? מטרה של טוב. מה המטרה של הטוב? מי קבע מה זה הטוב? השכל האנושי המוגבל שלי לוקח מטרות, רואה את צדדים של טוב, השכל האנושי שייך למדרגת הטוב. אז יש לנו סדר כזה, שהקומה הראשונה של החירות שהיא יכולה והיא צריכה להיות, אפילו כבר מתוך המשפט שקראנו, כבר מבינים את זה שהיא מדרגה אולי חשובה, מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, נוקח מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל, הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו. צריך מוסר, צריך מוסר אנושי, צריך, אבל זה ניקח מזה מוסדות להקמת האמונה. כלומר, יש בזה בחינה כזאת, אם נקרא לזה, בחינה כזאת של דרך ארץ שקדמה לתורה. כי המוסר האנושי זה בחינה מסוימת של דרך ארץ שקדמה לתורה. אז המוסר האנושי הוא לא נותן רק מזון שלילי. הוא לא רק אומר אני בורח מהצרות, הוא נותן מזון חיובי, אבל מזון חיובי לפי הסדר של השכל המוגבל. אז אומר הרב, זה רשום, משם ניקח מסודות להקמת האמונה, אמונת ישראל הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו. נבאר את חזיונותינו הפנימיים, את עומק קורת נפשנו בדבקות בהשם, דווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוקי ישראל. נבאר כמה, הכוונה הזאת, נבאר כמה היא משקטת את רוחנו, כמה היא נותנת נופש לנשמתנו ומכשרת אותנו לחיים הטהורים, שיש בהם גם חיים וחוסן, גם קדושה וטהרה. זאת אומרת, נשתמש בזה למדרגות גליונות של האמונה שתכף נראה אותה, אבל קראתי את זה כדי לעבור אל המשפט הזה. המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים לבד, הטובים רק במובנם החברותי. המוסר הוא ראשית הכל תכונה פנימית עדינה שוכנת בנשמה, לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט. נשים פה נקודה. אומר הרב, זה לא מספיק. המוסר האנושי הוא מתרכז במעשים טובים. המוסר האנושי רוצה לומר לך, תעשה מעשה טוב, פרוס לרעב לחמך. תן לאדם הזה, תעזור לו, אתה רואה שהוא מסכן, הוא חלש, מצוין, תעזור לו וכו'. זה טוב, זה מצוין שזה טוב. אבל אני בכלל הבאתי את הדוגמאות האלה, כי אתם שמים לב שהטוב הזה, זה בדיוק טוב כזה, שהוא גם בעצם רק רוצה לברוח מהשלילה. כי המוסר האנושי אומר, בוא נדאג שיהיה לחם לכל פועל. בוא נדאג שלא יהיו עניים ברחוב. בוא נדאג שכל אחד יהיה לו חם בחורף. בוא נדאג שכל אחד יהיה לו ארוחה ומנה חמה לאכול. זה מצוין, זה מוסר טוב. זה גם כמובן שייך גם למצווה הצדקה של התורה. זה ודאי שזה דברים טובים. אז זה מוסר שלא רק, כאילו, לא רק ברכה מהשלילה, אלא הוספת הטוב זה נכון. אבל הטוב של המוסר האנושי זה טוב שלוקח את העולם הזה, לסדר אותו בצורה יותר טובה, בצורה יותר מאורגנת, יותר מסודרת, שיהיה לכולם אוכל, שיהיה לכולם בית, גם אפילו אפשר להרחיב את זה. לא רק שלא יהיה לו רעב, אלא גם שיהיה לו דירה נאה. כלומר, שיהיה לו את כל הצדדים החומריים בצורה נעימה, עדינה ומתוקה, שמרחיבה דעתו של אדם לפי הגדר הזה של המוסר האנושי. אז יש לנו מדרגה ראשונה שאינה אפשר לצאת לחירות, שזה מוסר אנושי. תכף נראה גם את הדבר הזה של המוסר האנושי, איך זה נראה את זה בתוך פסוקי יציאת מצרים, כמה שנוכל לזה. מדרגה הבאה, שאולי רק מפרט אותה ומסבירה אותה יותר, הרב אומר, כלומר ממנה נעלה למדרגה הבאה, קובץ זין קופס המחבט, מהו מובן של צדיקים נגלים ושל צדיקים נפטרים? אז יש לנו כידוע ביטוי שאנחנו אומרים צדיק נפטר, צדיק נפטר, צדיק נפטר. והרב רוצה להפוק כיפור מהפירוש הפשוט, זה נתפס בסוף מוסר הקודש, שההבנה של צדיק נגלה ונפטר זה לא אם אני יודע עליו שהוא צדיק, או האם אני לא יודע שהוא צדיק, כמו שהעולם אומר, נכון? העולם אומר, אתה לא יודע, השכן שלך הוא צדיק נפטר. אתה לא הכרת אותו, אבל אני מגלה לך שהשכן שלך הוא צדיק נפטר. זה לא המשמעות הנראה של צדיק גלוי וצדיק נפטר. אני לא עכשיו מעריך במקורות של הרב. אומר, מה זה צדיק גלוי וצדיק נפטר? צדיק גלוי זה הכוונה היא, הוא עוסק בצד הגלוי של המציאות. צדיק נפטר, הכוונה היא, עוסק בצד הנפטר של המציאות. צדיק גלוי זה אתה אומר, ימני חסד. צדיקים, ירבו כמותם בישראל. שכל כך מסורים לצדדים הגלויים של המציאות. אז אתה אומר, אני דואג שיהיה לכל אחד, שיהיה לכל אדם, שיהיה לכל זה, כל אחד שיהיה לו בפסח, שיהיה לו לא בפסח, שיהיה לו כל השנה, לכל החולים שיהיה את כל התרופות שלהם וכו'. אומר רב, זה נקרא צדקות גלויה. אבל מכאן יש מדרגה יותר גדולה של צדיקים נסתרים. אז בואו נקרא עכשיו את זה עוד פעם. מה המובן של צדיקים נגלים של צדיקים נסתרים שכל כך דיברו על המדרגה האחרונה, אבותינו הטובים בהערצה נפלאה. ואתם מבינים שכבר שאם הרב אומר דיברו בהערצה נפלאה לצדיק נפטר, אתה מבין שכנראה זה לא רק אם הגברא אתה יודע או אתה לא יודע. כי להגיד עליו צדיק נפטר זה לא כזה נפקמין אם אתה יודע או לא יודע. גם אם אתה יודע אותו, גם אם אתה לא יודע אותו, הוא ימשיך לעשות אותו דבר. אז מה זה המעלה הגדולה כל כך העליונה שאתה אומר הוא צדיק נפטר? אומר הרב ככה, הצדיקים הנגלים הם שהם נתונים אל הטובה הכללית, החברותית, אל הסדרים החברותיים של המציאות. הטובה המוגבלת, בין אם היא תהיה מעשית, בין אם היא תהיה רוחנית, שיכולה להיות משוערה וממודדת. כלומר, הוא צדיק, הוא עושה טוב בתוך סדרי המציאות, אבל טוב כזה ששייך לסדר כזה של הצדדים הפשוטים והטבעיים יותר של המציאות. והצדיקים הנפטרים עולים על זה במה שהם רואים שכל טוב מדוד ושקול מנוי וספור הוא באמת רק תוכן של איזה מיעוט רע לא אור גמור שרוי בתוכו, כי אם מיעוט של חושך. לא אור, כי אם מאורות, והמאורות לפעמים יכולים להיות נלקים, ובחסרונם מאירת כתיב, ולכללה הם נהפכים. הסבר. יש לנו כלל בלשון הקודש. אור ומעור. המציאות הזאת של תוספת המם, היא תמיד באה לבטא שהאור זה האור המופשט, מאור זה האור שמופיע בכלים. מאור זה האור המופשט, המאור זה האור שמופיע בתוך הכלים. הכלים, המאורות, הם שכתוב, אם מאורות ברכי השמיים ביום הרביעי, אז אומרים חזר, כתוב לך מאורות חסר ו'. זאת אומרת, לא כתוב מם א' ו' וכו', אלא כתוב מם א' ר' ו' ת'. חסר ו'. חסר ו', מאירת כתיב. מאירות. למה? הטוב המוגבל הוא תמיד יכול להפך למאירה. למה? כי בעצם זה שהוא מוגבל, הטוב המוגבל אומר, טוב, עד כאן יש את מידת הטוב, מכאן ואילך אין לטוב מה לומר, כי הטוב הוא מוגבל, הוא מסוים. כלומר, הטוב הזה שלנו, שהוא רוצה שיהיה לחם ובריאות לכל אדם, הוא נתן את הלחם ואת הבריאות לכל אדם, מה הוא עושה מכאן ואילך? מכאן ואילך העולם יהיה מובטל. כלומר, בעזרת השם, אנחנו מקווים שמהכלל שלא יחדל לביון מקרב הארץ, נגיע לצד הזה של אפס קילו יהיה בחי אביון. אז מה אנחנו עושים אחרי שאפס קילו יהיה בחי אביון? אז מה עושים? מה נשאר לטוב לעשות? האם הטוב גמר את תפקידו בדבר הזה? אז אם הוא גמר את תפקידו, אז זהו, הטוב המוגבל הזה גמר את העולם, הביא את העולם עד לאיזה מקום מסוים, מכאן ואילך אין לו יותר למה להביא את העולם. אם אין לו יותר למה להביא את העולם, הטוב הזה הוא מאירה. כלומר, הטוב הזה, לא שהוא עצמו מאירה, הוא עצמו טוב, הוא עצמו טוב, אבל הוא מגלה בעצם זה שהוא גבולי ואין לו לעם יותר להגיע, הוא מגלה בעצם זה שבעצם מאירה וכללה כרוכה יחד עם המדרגה של הטוב הזה. אז הטוב הזה, אומר הרב, הטוב הזה של הצדיק עם הניגלים. הנה, הצדיק עם הניגלים, הגיע אחד שהוא גם צדיק נגלה, גם צדיק נפטר. אבל הטוב הזה של הצדיק עם הניגלים, זה טוב ברמה המסוימת. אבל מתוך זה צריך להתעלות למדרגה יותר גדולה. אני אומר אותה רגע בעל פה, כי אני עוד רוצה להוסיף עוד כמה דברים שלא אחרי זה בסוף נצטרך לרוץ על הרבה עניינים. אני רוצה לדבר בזה מדרגה נוספת. הרב אמר, תראו רק בשורה השנייה של קובץ זן קופת המחבט, הוא אמר, הצדיקים הנגלים הם שהם נתונים אל הטובה הכללית החברותית. כך הוא אמר למעלה, גם הוא קרא לזה הצדדים של המוסר החברתי. אז ממוסר חברתי אנחנו יכולים לעלות למוסר אלוקי. אבל המוסר האלוקי הוא יכול להופיע אצלנו בשתי צורות. בצורה הגבולית ובצורה הבלתי גבולית. רצוני לומר, יכול להיות שיש סדר של מוסר ושל טוב אנושי, של חירות אנושית. ואדם כבר מבין שהחירות האנושית זה לא מספיק. צריך עוד מדרגה עוד יותר גבוהה של, של מציאות של החירות. אבל המדרגה של החירות האלוקית שאדם מבין שצריך אותה יותר, היא יכולה להופיע בו בשתי מדרגות. או שיש לו סדר כזה שהמציאות האלוקית, הטוב האלוקי, הוא גם בעל גבול ותכלית. הוא בעל גבול ותכלית יותר מהמוסר החברתי. כלומר, המוסר החברתי יביא את המציאות אל מדרגה מסוימת של טוב מסוים, המוסר האלוקי חודר יותר לאמת של המציאות, ויביא את המציאות יותר לחופש ולחירות במדרגה יותר עליונה, למדרגה של טוב יותר עליון. אבל הטוב האלוקי הזה הוא עדיין יהיה מוגבל. אומר הרב, לצאת לחירות זה שייך אל הטוב האלוקי במובן האמיתי שלו. והטוב האלוקי הוא שייך אל הבחינה הזאת של הטוב האלוקי, הוא מופיע בצורה הבלתי גבולית של המציאות. כלומר, הריקות אליכם ברכה עד בלי די, עד בלי די יהיה. והסדר הזה של יציאת מצרים, אומר הרב, אנוכי השם אלוקיך, המהלכה מארץ מצרים, הרחף פיך ועמלאו, אז המהלכה מארץ מצרים, הרחף פיך ועמלאו. השפע האלוקי שנמצא בסדר הזה של יציאת מצרים, שהתגלה לנו, הוא לא שפע אלוקי במידה גבולית. הוא שפע אלוקי במידה בלתי גבולית, שהולך ומתעלה ממדרגה למדרגה, ממעלה למעלה. אז יש לנו עוד שתי מדרגות ששייכות אל המוסר האלוקי. כלומר, אני אומר, המדרגה הראשונה זה לצאת מהשלילה. בסדר, זה בחינה אחת. לצאת מהשלילה אל טוב, של מוסר טבעי אנושי. שאומרים חזל הגמרא, ביום המשה רבנו תקן להם לישראל זמן סעודה. שלא יהיו כל הזמן כתרנגולים המנקרים באשפה. אמר להם, יש זמני סעודות, אוכלים בזמנים מסוימים, לימד אותם משה רבנו, לימד אותם דרך ארץ. בסדר, זה מוסר חברתי. יש מוסר אלוקי, יותר שיתר לי מהמוסר החברתי, אבל עדיין מוגבל. ויש מוסר אלוקי שיודע שהשטוב האלוקי והשפע האלוקי הוא בלתי גבולי. בואו נראה, נדלג על הפסקה אחת, בואו נראה קובץ א', תשי"ג, תשי"ד, אפשר לראות את הנקודה הזאת. אומר הרב, קטני המנה הם הטיפשים שבעולם. כלומר, האנשים המאמינים, אבל יש להם אמונה קטנה. כלומר, אמונה מוגבלת מצומצמת. קטני המנה, לא אומר, זה טיפשות נוראית. למה? כי על מי נופלת, על מי נופלת היא האמונה? על פלאות, טוב, גדולת, אור אינסוף. ומה יסכון לאדם ליתן גבול וקצב ולאמור, עד כאן יאמין ולא יותר. אומר הרב, הרי כל אדם מאמין יודע, הקדוש ברוך הוא בלתי בעל תכלית, הקדוש ברוך הוא לא גבולי. אז למה עכשיו להגיד לך שהטוב האלוקי הוא גבולי, והוא מצומצם, והוא עד פה, והוא לא יותר מזה, והוא לא יכול לרומם את החיים למדרגה יותר עליונה מעבר מזה. אומר הרב, זה טיפשות גדולה, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מקור אינסוף, אבל אתה אומר, טוב, אבל הטובה האלוקית, החירות האלוקית, היא תהיה, תביא את האדם ואת העולם עד לאיזה גבול מסוים, ולא יכולה לרומם אותו יותר מהמדרגה הזאת. אז קטני המנה וטיפשים שבעולם. על כן, יסוד החיים הרוחניים וגבורתם העליונה תלוי בכוח אמונה שאין לה סוף ותכלית כלל. אמונה במקור יסוד הכל, באין מידה וקצבה. אז זה שייך אל הסדר הזה של אמונה בלי מידה וקצבה, והיא שייכת באמת על האמונה האלוקית העליונה. בואו נדלג שלוש שורות למטה, למודגש. אומר הרב, אמונה בלא מצרים זאת נחלת ישראלי. אז שוב אתם רואים, התחלנו מהמצרים של הפסקה הראשונה של מצרים, שזה הקטנות, הקטנות והגבול, רק לצאת מתוך שלילה. עכשיו אנחנו מתעלים למדרגה הרביעית בינתיים, אמונה בלא מצרים זאת נחלת ישראלי, שהתחילו להבליטה ביציאת מצרים, והרשימו במזג חייהם בשעת חיפזון, וחוזר כוח עליון זה ומאיר בכל מועד חג הפסח על ידי מחלה דאסוותה, מחלה דמאמנותה, אכילת מצה, כך קורא הזוהר למצה, מחלה דאסוותה, מחלה דמאמנותה, אכילת מצה, המאותרת בהשבתת חמץ וביורו, יזכנו השם מסביר את זה, למה השבתת חמץ וביורו, אתם רואים שזה העתרה של אכילת מצה. השבתת החמץ זה העתרה של אכילת מצה. אין יד לכל שפיטה וכל הגבלה שכלית שכבר התקדרה על ידי הרוח האחרו של כל נברא, ואין מקום גם לחימוץ הכשר תמיד ומשובח אשרי דיין שמחמיץ לדינו, כי הדבר היסודי המחיה הכל עולה מעלה מכל דין ומשפט, כי אם הכל מאיר בבת אחת בשטף אור גדול של מורה גדול, זו גילוי שכינה. אני אנסה רגע לאט לאט להביא את הדבר הזה. אומר הרב, ביציאת מצרים יש לנו אמונה בלא מצרים. ולא מצרים הכוונה היא בלא גבולים. הגבול יכול להיות קטן, הגבול יכול להיות יותר גדול, אבל אמונה בלא מצרים הכוונה היא אמונה בלא שום גבול. כלומר, כשאנחנו פוגשים את סדרי הניסים של יציאת מצרים, שמים נפחים לדם, ופתאום הצפרדע עולה, ופתאום הכינים עולים וכו', אתה יכול להתבונן בניסים, להסתכל מהם, להתפעל מהם. כל אחד שיש לו בבית ילדים, יש לו, איך קוראים לזה, הקומיקס, הילדים שלך קטנים מדי, מתן, אלישנה ואפרים יוצאים ממצרים, נכון? אף אחד, גם אתה אני יודע. מה זה? לכם יש אחרים, אין לך זה. אתה יכול להתפעל מאוד עם מה שקרה, קרה הצפרדע, קרה הכינים, קרה הרוב, כל הילדים אבסוטים וכו', לילדים זה טוב. שיהיה להם סדר כזה של אמונה מוגבלת, זאת אומרת שהרשעה מקבלת את עונשה, בסדר? ועם ישראל הוא יוצא לחירות והוא כבר מפסיק להיות עבד, מפסיקים להתעלל בו, זה המדרגה המצוינת. אבל הניסים, אומר הרב, מה שהם באים לחנך זה משהו הרבה יותר. למען תדע כי אני השם. מדרגת שם הוויה. והראה לבנת וליעקב אל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. לעבוד כל ספר בראשית תעבור, אין נס אחד, אין נס אחד. כל יציאת מצרים, כולם אלה הניסים, כולם אלה הניסים. אבל הניסים זה לא רק איזה קונץ כזה שאתה אומר, טוב, לפלא פלאות, ירו עלינו מתימן ככה, היה נס, הכל התפוצץ וכו'. הוא היה נס בדרך הטבע, ברוך השם שאנשים מוכשרים הצליחו לגלות את זה, זה נס בדרך הטבע. ועכשיו נגיד ניסים של יציאת מצרים. אתה אומר, טוב, היה הנס, משה רבנו יקע במים, המים נפחו לדם, פלא פלאות. אתה יכול להבין את זה לפי המדרגה הראשונה של מה שדיברנו, ניצלנו מהצרות. אתה יכול להבין את זה גם לפי המדרגה השנייה של מה שדיברנו. ברוך השם, לא סתם ניצלנו מהצרות, טוב לנו, יש לנו מה לשתות. אתה יכול להבין גם לפי המדרגה השלישית של מה שדיברנו, שמה שהזכרנו עכשיו ברמז. כלומר, המדרגה השלישית אומרת, כן, ריבונו של עולם נתן לנו את המים האלה לשתות, עשה לנו טוב, פלא פלאות. בתוך כל הבלגן יש לנו עכשיו את הטוב האלוקי שעושה לנו מה שבן אדם לא יכול לעשות. אבל אומר הרב, צריך להבין את המדרגה הרביעית, שהיא אומרת שאתה צריך להבין, יש פה משהו שהוא מעבר למציאות. התגלה ממצרים משהו שהוא מעבר למציאות, נחלה בלא מצרים. סדר כזה של הטוב שהוא מופיע בלא גבול, בלא מצרים. במצרים הוא הופיע בדרך של נס. אחר כך הוא יצטרך להופיע גם בתוך סדרי הטבע. אבל מצרים זה הבריק לנו עברה כזה בתוך סדר של נס, שבבת אחת קרה, אנחנו לא היינו שותפים, אנחנו לא עשינו שום דבר, משה רבנו עיקה, הופיע לנו הנס הזה של יציאת מצרים, שבר לנו את כל סדרי הטבע, לימד אותנו מדרגה עליונה של שם הוויה. שם הוויה, השם הנכתב והבלתי נקרא, אומר לנו את המדרגה הבלתי גבולית של המציאות. לא המדרגה והערה על אברהם, יצחק ויעקב באל שדאי. אל שדאי אמר לעולמו די. מדד את המציאות בגבולותיה, מדד את הטוב האנושי בגבוליו, מדד את המוסר האנושי בגבוליו, ויש גבול שהמוסר האנושי והטוב האנושי מגיע, ויש גבול שהוא לא יכול לפעול. יש פה סדר כזה ביציאת מצרים, מתגלה שזה פועל מעבר לכל הגבולים, מעבר לכל חשבון. כלומר, ישראל יוצאים לחירות במבט כזה שעבד לא יכול לברוח. לא לפי הסדרים הרגילים של כל החשבונות האנושיים, שכביכול יכלו לעשות משהו בסדר הזה להוציא את עם ישראל ממצרים. עם ישראל לא יכול לצאת ממצרים. עבד לא ברח ממצרים. בטח אומה שלמה לא יכול לצאת ממצרים. הופיעה מדרגה של חירות שהיא מעבר לכל גבולות הטבע, שייכת אל, לא שייכת אל הסדרים הטבעיים. אז אומר לנו הרב, אז ממילא לא צריך להקטין את ה... לא צריך להיות קטני אמנה. כלומר, יש לכם במצרים 10 מכות, אבל 10 מכות לא ללמד על עצמם יצאו. 10 מכות ללמד על העולם זה יצא, ללמד על המציאות זה יצא, ללמד על המטרה של עם ישראל בעולם זה יצא. שלא להיות שייך רק אל כל הצדדים המוגבלים של המציאות, אלא יש לנו צד כזה, ועשה את כמה כלפי נשארים, להיות שייך אל סדר כזה שהוא מעל כל גדרי המציאות, מעל כל סדרי המציאות. הסדר הזה מלמד אותנו מדרגה חמישית. שאולי עוד, אולי לפני מה שכת... אולי, כן, אולי לפני המדרגה החמישית. בוא נראה את הפרק הזה של אורות הקודש. אז בוא נראה אותו כבר רק מאמצע הפסקה, כי כבר מתחילות לנו פה מאוחר. מישראל נתנסו לחירות ביציאת מצרים. בסדר? בצד שני של דף. ישראל נתנסו לחירות ביציאת מצרים. זאת היא חירות עליונה. שחרור הרצון. חופש האופי. והיא התכונה היותר עליונה הראויה להיות מתממת את כל העולם באור החירות העליון. חירות עליון זה כמה? חירות אלוקית. עליון זה תמיד אלוקי, תחתון זה אנושי. באור החירות העליון, שהוא צריך להיות הולך ונקנה, עד שבאה התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות, שהיא המבוטאה בעבדות האלוקית של השם אלוקי ישראל, עבדי הם אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. אומר הרב, יש צד כזה בחירות, שהפסוק אומר לך הדבר פילי, כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אני רוצה רגע כדי להסביר את זה, שאלה אחרת שמעורר אותה עשת אמת בשתי מקומות, גם הגריף שואל את אותה דבר, הגריף על פי דרכו, עשת אמת על פי דרכו. עשת אמת אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, גר יהיה זרעך בארץ לא יעבדו ויגנו אותם 400 שנה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנחנו נהיה בעבדות. טוב, אחרי שהיינו לעבדות, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות. אז כמו שעשת השאלה, אתה אומרת מחל טייבס. כלומר, הכוונה היא, אנחנו לא רוצים לא את העבדות ולא רוצים לא את החירות. הקדוש ברוך הוא שם אותנו, גר יהיה זרעך בארץ לא יעבדו ויגנו אותם 400 שנה. ואחרי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות, לא רוצים לא את העבדות הזאת ולא רוצים לא את החירות הזאת. אז יותר טוב שהיינו שרים בלי חירות, לכאורה, היינו שרים בלי עבדות, בלי חירות, זה הרבה יותר טוב. לא, זה ברור שהיציאה לחירות היא יציאה הרבה יותר עליונה ממה שיש עבדות. העבדות, סדר כזה של המדרגה הראשונה שדיברנו, שמשעבדים אותנו, עושים לנו דברים לא טובים, עושים לנו... אבל היציאה לחירות זה יציאה למדרגה אחרת לגמרי, למדרגה הרבה יותר עליונה מכל עבדות. כלומר, למדרגה כזאת, שנכון לומר עליה, אולי מחלוקת רב שמואל בגמרא, מתחיל בגנות, באיזה גנות מתחיל. אם אתה מתחיל בעבדים היינו, אז אתה אומר, טוב, יצאנו לחירות, אז אנחנו לא רוצים לא עבדים היינו ולא יצאנו לחירות. אבל אם אתה מתחיל מתחילה עבדי עבדי עזרה יהיו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבדתו, אומר השפת אמת, זה כבר התחלה אחרת לגמרי, ממקום הרבה יותר עליון. אתה אומר, יש לנו איזה צד כזה שיכולתנו לתפוס את המציאות הייתה מאוד לקויה. מתחילה עובדי עבודה זרה עם אבותינו. היינו מאוד חסרים. טוב, התרוממנו קצת אולי לאמונה מוגבלת באל שדי, אבל עכשיו יצאנו, ירדנו לגלות כדי לצאת בחזרה במדרגה יותר עליונה, כדי לצאת חזרה בתור עבדי השם. במדרגה הזאת של עבדי השם היא שייכת למדרגה הרביעית שהזכרנו, כי להיות עבד השם זה להיות שייך למגמה ולמטרה שהיא מעל השכל האנושי, שהיא לא לפי הגבול של השכל האנושי, היא מעל המדרגה של השכל האנושי. להיות עבד השם זה לא להיות אדם טיפש, שהוא לא שייך למטרה הראשונה והשנייה והשלישית. להיות עבד השם זה להיות שייך למטרה הראשונה והשנייה והשלישית, כלומר של כל הטוב שנמצא בכל המטרות הפשוטות הטבעיות, אבל להיות עבד השם זה אומר להיות שייך למדרגה כזאת שהיא מעל כל המטרות האנושיות, היא מעל כל המדרגה של הסדרים האנושיים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בתורה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. זאת אומרת, כל יציאת מצרים עניינה שייכת אל הסדר הזה, שאנחנו נמצאים, באים להיות עבדי השם. שייכים אל מגמה כזאת, שהיא מעל השכל האנושי. השכל האנושי לא יכול לתפוס אותה. צריך לשמוע את המגמה הזאת מפי הגבורה. צריך ביציאת מצרים להגיד למתן תורה, לשמוע בהר סיני, נוכי השם ולוקח אשר הוצאתי חברת מצרים. זה מדרגה הרבה יותר עליונה של חירות מכל סדר כזה של החירות הראשונה, השנייה, השלישית. זה מדרגה כזאת של מה שהרב יקרא עבד השם. עבד השם, כן.
יש את פסח, שאנחנו חוגגים אותו במנותק כשכל משבוע,
לא, כי אני חושב שגם בפסח שאנחנו קצת, אין לנו עוד מתן תורה, אבל בפסח יש לנו כבר את הגרעין שמשייך אותנו למתן תורה. כלומר, כי להשתייך באמת אל התורה צריך להיוולד ככה. צריך להיוולד. אז צריך להיוולד, בסדר, אתה מדליג אותי קצת, אז אני תכף רק דואג הפסוקים. מתי עם ישראל נולד? עם ישראל נולד במצרים. מתי אבל נולדנו? מה היה הרגע שנולדנו בו? הרגע שנולדנו בו היה בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כלומר, בחצות הלילה של מכת בכורות. ששם היה מורה גדול, זה מה שהרב הזכיר, במורה גדול זה גילוי שכינה. אנחנו נולדנו במצרים בחצות הלילה של ליל תדבר. ואיך נולדנו? נולדנו עם גילוי שכינה. גילוי שכינה זה מדרגה רוחנית מאוד עליונה. שיסתה שני דברים הגילוי שכינה בבת אחת, כי זה אותו עניין. הבכורות של מצרים שלא יכלו להחזיק מעמד בהערה הגדולה של גילוי שכינה, כולם מתו בחצות הלילה. ועם ישראל הוטבע בו היכולת הזאת להיות שייך אל הסדר העליון הזה של גילוי שכינה, להיות שייך אל הסדר הזה של ההערה האלוקית העליונה. ההערה הזאת שהיא תתפרט אחר כך במתן תורה, כי מציאך את העם ממצרים תעבדו את אלוקים על הר הזה, אבל ההערה הזאת שנגנזה בנו כבר, נתמנה בנו להיות שייך אל המדרגה האלוקית, להיות שייך אל הסדר האלוקי, זה כבר נמצא בנו בחצות הלילה של אל תתפר. זה התפרט לנו, ובמובן הזה מתן תורה אין לו תאריך עצמי. מתן תורה זה בא 50 יום אחרי יציאת מצרים. קיבלת את הנשמה הגדולה הזאת ביציאת מצרים, תתאהר אליה, תשתוקק אליה, תתכונן אליה 50 יום, וממילא אחר כך תקבל את מדרגת התורה. אבל אין את מתן תורה יום עצמי. מתן תורה זה המשך ממש ממש של יציאת מצרים. אז ביציאת מצרים שם קיבלנו את הדבר הזה. או אם נעשה עכשיו חלוקה יותר בין המדרגות שדיברנו בהן, יש לנו 9 מכות ומכה עשירית. המכה העשירית היא מכה עליונה. היא המכה הכי גדולה, הכי עליונה. היא שייכת אל המורה גדול, זו גילוי שכינה, ששייך אל הסדר הזה של המכה העשירית, שהיא באה... כי כל המכות, הם היו שייכים אולי אל סדרים מוגבלים. ולכן המצרים לא מתים במכות הראשונות. זה סדר כזה שהם יכולים לעמוד בהם. שייך אל המדרגה אולי השלישית שדיברנו. כל המכות, כל תשע המכות הראשונות, הן לא במדרגה העליונה כמו מכת בכורות. מכת בכורות זה המכה העליונה, שם יש את הסדר של ההערה העליונה, שעליה נאמר בהגדה בעזרת השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, הקדוש ברוך הוא בעצמו. ומדברי בעלי הגדה למטה, שהמכות הראשונות נעשו על ידי מלאך, ושרף, ושליח. זה היה מדרגת המכות הראשונות. מלאך, שרף ושליח זה דברים מוגבלים, כי גבריאל המלאך זה יש לו בחינה מיוחדת, מיכאל יש לו, וזה כל מלאך יש לו בחינה מיוחדת מוגבלת. רק במכת בכורות, אמרת, בחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, שעל זה אמר לנו בעל ההגדה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אז כל המכות הראשונות, תשע המכות הראשונות, לא יצאנו. התוודענו לקומה השלישית של הטוב האלוקי, עדיין הגבולי. מכת בכורות, המכה העשירית, זה שייך אל סדר כזה של גילוי שכינה. אור כזה עליון בלתי גבולי של גילוי שכינה, שמי שיש לו עיניים לקלוט אותם, נבנה מזה ונולד במדרגה הזאת. מי שאין לו את היכולת לקלוט אותם, נשרף מתוך המדרגה הזאת. אז מת כל בכור בארץ מצרים, הוא לא סתם מת. הוא מת בגלל הגילוי שכינה, בגלל המדרגה הזאת, בגלל המדרגה הזאת שהופיע במכת בכורות. ואנחנו נולדנו במכת בכורות. כלומר, נולדנו, הכוונה היא, אנחנו שייכים למדרגה הזאת של האמונה, שמה שהרב קרא לזה פה, אמונה בלתי גבולית. אמונה שאין לה סוף ותכלית כלל. כלומר, מדרגה כזאת של גילוי שכינה, ושכינה היא ללא גבול. שכינה היא על חף פיך ומלאו. לכן, אשנוכי השם אלוקיך המלאכה מארץ מצרים, על חף פיך ומלאו. כלומר, ביציאת מצרים קיבלנו את היכולת הזאת להיות מוסיפים והולכים, מוסיפים והולכים, מוסיפים והולכים. אז אנחנו בפסח חוגגים את החירות הזאת של המצה. מה עושים? אני רוצה רק אז אולי להשלים את המדרגה החמישית, כי זה קשור למה שאתה הערת, ואני זה. המדרגה החמישית אולי של החירות, זה מה שדילגתי בעמוד הקודם, את השלוש שורות דילגתי, ואחר כך פה גם בפרק שלנו וגם בפרק הבא, אז תתבוננו בזה לבד. אני חושב מה שמתברר במדרגה הזאת, שהמדרגה הזאת היא לכאורה, היא אומרת, היא מאוד עליונה, היא מאוד גבולית, היא לא מחוברת למציאות, היא לא מדריכה את המציאות. ומתברר דווקא איך שהמדרגה הזאת, דווקא בגלל שהיא כל כך גבוהה, היא יכולה להדריך את המציאות הכי, הכי טוב מכל המדרגות כולה. היא הכי עליונה מכל המדרגות כולה. ומתוך המדרגה העליונה הזאת אנחנו יורדים ומדריכים את המציאות, כלומר מתוך יציאת מצרים הולך ומתברר הסדר הזה של מתן תורה, להדריך את המציאות במצוות מעשיות, במצוות הכי פשוטות, הכי מוגדרות של לתת צדקה ולהתפלל ולשמור במצוות הכי מוגדרות. אבל המקור של המצוות זה המדרגה העליונה של החירות עולם. ויותר ממה שלמדנו יש פה, זכנו השם, בעזרת השם, חג חירות שמח, פסח כשר ושמח.